והיום נתבקשתי לדבר על חנוכה. בנר חנוכה, בחנוכה יש לנו שלוש מצוות. אחת היא נר חנוכה, השנייה הלל, והשלישית הודעה. נר חנוכה מדליקים בלילה, הלל אומרים אחרי תפילת שחרית, הלל שלם בברכה, והודעה בברכת המזון ובתפילת עמידה. בעניין הלל, אני מדי פעם שואל את הילדים שלי, כל פעם מחדש יש ילדים חדשים וצריך לשאול את השאלה. בדרך כלל בראש חודש אנחנו לא אומרים הלל שלם. יש לנו שני ראשי חודשים מיוחדים מתוך ה-12, אחד אומרים בו הלל שלם ואחד לא אומרים הלל בכלל. מי אומרים הלל שלם? מראש חודש טבת, כי זה חנוכה. ובאיזה ראש חודש לא אומרים הלל בכלל? ראש השנה, באב אומרים הלל. בראש השנה לא אומרים הלל. זה יום דין וספרי, בקיצור, לא קשור למרות שזה ראש חודש. אלו שלוש המצוות. הדיון שנדבר היום הוא על הדלקת הנר. מה יש באותה הדלקת נר? וכדרכי אני אוהב לדבר על המצוות עצמם, על פרטי המצווה, ודרך פרטי המצווה לבוא ולהבין מה התוכן הפנימי של המצווה. המצוות עצמם נמצאות במסכת שבת, שם נמצאים כל הדפים שמרכזים את הנושא של מצוות חנוכה. מן הסתם אני לא היה היחיד היום שיביא לכם ציטוטים ממסכת שבת, פרק שני, פרק ומי מדליקים, שם מרוכז כל הנושא של חנוכה. וניגע אני הבאתי את הדברים בתפזורת, אתם רואים יש ארבע נקודות בין מאמר למאמר, שכל אחד נלקט ממקום אחר בתוך שלושת ארבעת הדברים הללו, וכל אחד מדבר על משהו אחר. אנחנו נתחיל עם הראשון. תנור הבנן, נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. נר חנוכה, מבחינת מיקום ההדלקה, מיקום מאוד מעניין. פתח ביתו מבחוץ. יש לנו פה שלושה מאפיינים: בית, פתח וחוץ. נכון? בואו נחזור שוב על הדברים. בית, זה המקום המאוד אישי, מאוד שלנו, מאוד פרטי. פתח, שזה השער היוצא מן הבית, והחוץ. החוץ זה מקום של רשות הרבים, מקום שהדברים החיצוניים לנו קורים. אנחנו שותפים אליו הרבה פעמים, כי אנחנו גם כן מתור בני אדם פרטיים, אנחנו חלק מרשות הרבים. אבל העולם שלנו נמצא בתנודה, בתנועה כל הזמן, מן הבית אל החוץ. יש מחלקנו שנמצאים רוב הזמן בבית, חלקנו נמצאים רוב הזמן בחוץ, אבל כולנו עוברים דרך הפתח הזה כל יום. כולנו עוברים דרך הפתח של הבית בכל יום. כולנו עושים את התנועה הזאת. אני חושב שגם פה יש לי את הקרוון שלי, שבו אני חיה את החיים הפרטיים שלי, ויש לי את היציאה החוצה, ובתוך הקרוון אנחנו מפתחים בין הבנות איזושהי אווירה אינטימית שלנו, לפעמים טובה יותר, לפעמים טובה פחות. אומר אינטימית זה גם עם המריבות האינטימיות וגם השמחות האינטימיות, כלומר הכל נמצא שם, זה משהו שהוא מאוד שלנו, של הבנות שנמצאות בתוך הקרבן, ויש גם משהו שקורה בחוץ, בתוך בית המדרש פה, בשבילים, יש, זה שני עולמות שונים. והפתח הוא מה שמפריד בין שני העולמות הללו. הוא מה שמאפשר את התנועה ביניהם. בין הפנים לבין החוץ יש לנו תנועה מתמשכת, והפתח הוא המקום שבו אנחנו יוצרים את התנועה הזאת. בבית אנחנו בצורה אחרת, ובחוץ אנחנו בצורה מסוימת. אנחנו לפעמים כמעט אנשים שונים משני המקומות, והפתח הזה הוא מייצר את התנועה. ואת נר חנוכה מצווה להניח על פתח ביתו מבחוץ. כלומר, נר החנוכה הוא מצד אחד קשור לבית, הוא יוצא מתוך הבית, כלומר את ההדלקה אני יוצא מתוך הבית עם הנר ומדליק אותו, אבל אני מדליק אותו על פתח הבית מבחוץ. כלומר על המקום הזה שבו התנועה מתנהלת ועם הפנים כלפי חוץ. כלומר הנר החנוכה הוא, אני חושב, הוא הסיפור של התנועה שלנו מהבית החוצה. הוא נוגע במקום הזה של אני יוצא מהבית ומדליק את הדברים בחוץ. אם היה דר בעלייה, לא כל אחד יש לו פתח פתוח לרשות הרבים. כלומר, כל אחד מאיתנו יוצא, אבל פתח פתוח לרשות הרבים לא לכל אחד מאיתנו יש. יש אנשים שבאמת גרים בעלייה, יש להם איזשהו מקום יותר פנימי, יותר אישי, שאין לו פתח ברור לרשות הרבים. יכול להיות שניקח את זה כנמשל, אדם יותר מכונס, אדם שחי יותר את החיים הפרטיים שלו, גם אדם כזה בחנוכה צריך לחפש את המגע שלו עם רשות הרבים. ואם אין לו פתח פתוח לרשות הרבים, הוא גר בעלייה, הוא מניח אותה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. אני צריך למצוא את הפתח, את נקודת המגע שיש לי, גם אם היא נקודת מגע של ראייה, לא נקודת מגע של יציאה. הפתח מאפשר לי יציאה פיזית החוצה, החלון מאפשר לי תקשורת של עין עם החוץ. אני צריך למצוא את המקום הזה ולהניח שם את נר החנוכה, על נקודת המגע שיש לי עם החוץ, שהפנים שלי הם כלפי חוץ. אני צריך לשים את נר החנוכה שיאיר החוצה. ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. מה זו שעת הסכנה? מאוד מעניין. יש מצב שבו החוץ לא מסוגל לקבל את האור שלי. החוץ הוא עוין. החוץ לא רוצה את האור שלי. בשעת הסכנה, שאם אני אדליק את זה בחוץ, אני אסתכן. למה? כן, אני אומר, החוץ לא מוכן לקבל את האור שלי. מה זה שעת הסכנה? שיש גזרות, שכשאני אדליק את הנר אז יבואו היוונים, או לא יוונים, אבל רומאים, ואחרי זה בשאר המקומות שהיינו, נגיד למיטב מחקרי, אבות אבותיי גרו בעיר משהד באיראן, ושם לפני כ-200 שנה היו גזרות של גזרות שמד שהכריחו את היהודים להתאסלם. יהודי שהיה מדליק נרות חנוכה בחוץ, מן הסתם היו הורגים אותו, ולכן היו לו שתי אופציות, או להתאסלם או לברוח או לחיות בסתר, ואז הוא מדליק את הנרות על שולחנו. כלומר, המוסלמים בעיר משהד בפרס לא היו מסוגלים לראות נרות חנוכה. לא רצו לראות את האור הזה. הם איימו על כל יהודי שהתנהג ככה שהם יהרגו אותו. זאת אומרת שהחוץ לא מוכן לקבל את האור שלי. אני לא יודע אם עניתי לשאלה שלך, כי אני לא בטוח שהבנתי אותה.
אוקיי.
לא, החוץ לא מוכן לקבל את האור שלי. החוץ רוצה לפגוע בי. לא חושב שאני עצמי אתקלקל. לא חושב שזאת, בנמשל לא. פשוט יש מצב שבו האדם יודע שהחוץ לא מוכן לקבל את האור שלו.
יש מצב שהחוץ לא מוכן לקבל את האור שלו.
כשיהודי היה מדליק נרות בגטו, הגרמנים היו מתעללים בו, נכון? ואני משאל אצלך, מה את אומרת?
כאילו, אז אני אומרת, יכול להיות שזה באמת של סכנה לי עצמי, כאילו, שאם אני אחשף החוצה, אז אני אפגע, לא אחרים לא יוכלו להכיל את
האוכשה. אתם, מה שהבנות פה מעלות זה ניסיון לפרש את הנמשל אחרת עם מה שאני פירשתי. מה?
זה אותו דבר.
זה אותו דבר. נכון, והנמשל הוא, אני אמרתי, הנמשל הוא מבחינתי שהחוץ לא רוצה לקבל את האור, אוקיי, אז אני אשאר עם האור אצלי. ואתם אומרות, הנמשל הוא שהחוץ לא רוצה לקבל את האור ולכן הוא גם יחשיך אותי, ברגע שאני אנסה להעיר, אני אתחבר עם הרחוב החשוך ואני עצמי אהיה חשוך. לא מה שאמרת? אוקיי, לא, זה נקודה שאנחנו נדבר באחרי זה, על היחס של האור בתוך הבית. אבל יש קודם כל מצב שבו החוץ לא מוכן לקבל את האור שאנחנו מאירים. ואני חושב שבוודאי אמרתם את זה בנמשל טוב, שזה גם שייך לכל החיים של האדם. לפעמים החוץ לא מסוגל לקבל את האור שאנחנו מאירים, הוא מתנגד, יש לו התנגדות קשה. בנות פה אמרו, יכול להיות שההתנגדות הזאת גם תחשיך אותי כאדם, ולכן אני לא אצור את המגע הזאת, לא אנסה לעשות אותו, כי אני עלול להיפגע. אני מקבל את הנמשל, למרות שזה לא מה שחשבתי בהתחלה, אבל אני מקבל את זה כדרך פרשנית של, שאם אנחנו מתייחסים להלכה הזאת כמשל, אז כן, זה המשל. מאוד מפתיע מה שקורה פה, כי כשיש פיקוח נפש, אז לא צריך לקיים את המצווה. נכון? כאשר... בוא ננסה לחשוב ההלכה הפשוטה, טוב, זה לא ממש קשור, אבל אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה הרבה מן המצוות, אז מותר לנסוע בשבת עם יולדת כדי, כי זה פיקוח נפש, ובשעת גזרות אומרים לא להניח תפילין, מי שיניח תפילין יהרגו אותו. במקרים מסוימים יש מצווה למסור את הנפש על כך, אבל בדרך כלל התפיסה היא כאשר יש פיקוח נפש לא עושים את המצווה. זה התפיסה הבסיסית. פה בנר חנוכה יש משהו מאוד מפתיע, שאומרים לנו תעשה את המצווה בבית. אם המצווה היא על פתח ביתו מבחוץ, למה ההלכה לא מסתיימת בזה שבשעת הסכנה פתור? זה לכאורה היה יותר פשוט לנו לקבל דבר כזה. נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, אם דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, בשעת הסכנה פתור. כי אם זאת המצווה להניח אותה על הפתח מבחוץ, אז יש שעת סכנה ולא עושים את זה. זה נורא פשוט. אם שם המצווה, אם המצווה לשים את החנוכיה בפתח בחוץ, כשמסוכן, אז לא מקיימים את המצווה. אבל כנראה למצווה הזאת יש כמה צדדים, ולכן בשעת הסכנה מניחה לשולחנו בדיו, כי התנועה היא מהפנים חוצה. ואם את כל התנועה אני לא יכול לעשות, אז אני אעשה את חלק מהתנועה. אני אעשה חלק מהתנועה. אני אשאיר את זה בתוך הבית, את האור. אין מצב שבו אני לא אדליק אור בכלל, שזה הנקודה החשובה פה. ואני חושב שזה, כשמבינים מה כתוב פה, זה מאוד מעניין ומאוד נפתיע גם כן. כי אני אומר שוב, בשעת סכנה, שעת פיקוח נפש, אם באמת המצווה הייתה רק להדליק על פתח ביתו מבחוץ, אם אי אפשר לקיים, אז לא מקיימים. אלא אם כן זה נכנס לגדרים של מצווה למסור את הנפש, שזה בגזרה מסוימת וכולי, לא... אבל... באופן פשוט, כשמסוכן, אז לא עושים את המצווה. ופתאום אומרים לנו, לא, אז תעשה אותה בפנים. אז אני מבין שחלק מהמצווה זה גם הבפנים. אבל מכאן אני מצליח להבין, כשמגיעים למצבי קיצון, אני מצליח להבין גם מה התוכן הפנימי של המצווה. אם במצב קיצון ההלכה אומרת, אוקיי, אז תדליק בפנים, סימן שחלק מהמצווה זה הדלקה בפנים, וחלק מהמצווה זה גם לצאת החוצה. אבל זו תנועה שמתחילה מהבית חוצה, ולכן כשאי אפשר את החוצה, אז אנחנו משאירים את זה בבית. וכך רוב ימי הגלות זה מה שיהודים עשו, ולכן עד היום רבים מחזיקים במנהג הזה, להדליק את הנרות בבית. תאר לעצמי שיש פה כאלה שראו בבתיהן שהדלקת נרות נעשית בבית, זה המשך של התנועה מאז, כי יש חשיבות גדולה גם להדליק בבית. והיום מה שרבים עושים, לא רצים לדלת דווקא, אלא משאירים את זה איפשהו באמצע. כלומר, גם אם יש להם פתח פתוח החוצה, מעדיפים לשים את זה על על החלון. נכון? יש רבים שככה נוהגים, גם כשיש להם דלת בחוץ, מעדיפים לשים את זה על החלון. שחר, זה היה ויכוח גדול ביני לבין אשתי, ממש התחתנו, חזרתי מהתפילה בחנוכה, ואני רואה את החנוכיה עומדת בפנים, על החלונות אלה, מה, אבל פתח ביתום מבחוץ. בסוף עשתה רצון בעלה, לא בשמחה רבה, אומרת, אתה מוציא לנו את כל האור מהבית. כאילו, כל האור של החנוכה, אתה מוציא לנו מהבית, מה זה נמצא שם בחוץ, מי רואה את זה? יש שם איזה שלושה שכנים ועוד איזה כמה חתולות להבדיל רואות את זה. ומה איתנו? אני מאוד מזדהה איתה מבחינת התחושה, אני עדיין ממשיך להמלל אותה ומוציא את זה החוצה, אבל מאז שגדלו לנו ילדים, אז אנחנו נותנים להם להדליק חנוכיות בבית, כי אנחנו גם כן רוצים להנות מהאור הזה, כאילו הצד הזה של האור של חנוכה בתוך הבית, גם הוא מאוד חשוב, וגם הוא חלק מהסיפור. וזה מה שנמצא פה, התנועה הזאת בין הבית חוצה, היא נמצאת פה בתוך הסיפור הזה, שעת הסכנה מחדדת לי את העניין, שהאור מתחיל בבית. כשאין שעת סכנה, אני יכול לקחת את האור ולשים אותו על פתח ביתי מבחוץ, כלומר שהחוץ מסוגל להכיל את האור שלנו, שיש לנו מגע טוב עם החוץ, והוא מסוגל לשמוע מה אנחנו רוצים, אז אנחנו מוצאים את זה החוצה. אבל כשהחוץ לא בנוי לזה, אז חשוב מאוד להעיר בבית. כן. את שואלת אם ההלכה הזאת של מניחו על שולחנו ודיו זה בלית ברירה. אני חושב שהלית ברירה מכוון אותנו לתוכן פנימי יותר של ההלכה. כי אם בלית ברירה אז לא עושים את המצווה. אבל אם הלית ברירה אומר לנו תניח את זה על השולחן, סימן שהמצווה מתחילה מהשולחן. השולחן זה מקום הכינוס של הבית, זה המקום של הארוחה. שם האור מתחיל לצאת. אין רק על פתח ביתו מבחוץ. יש גם את התנועה מתוך הבית. וכשהבית מואר, אז אפשר לצאת החוצה. נעבור אל המשך הגמרא בדילוג של כמה משפטים. אמר רבינה משמי דרבה, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך עשרה. מי אלה עשרה טפחים? אנחנו פוגשים אותם בחג שהוא כאילו החג דאורייתא של חג חנוכה, זה חג סוכות, לפי רבים המפרשים זה כאילו חנוכה ככה יוצא מתוך חג הסוכות, הוא גם כן שמונה ימים כמו חג הסוכות, והוא באיזשהו מקום הוא המשך שלו, מהקשרים רבים אנחנו רואים את זה, ובחג הסוכות אנחנו מכירים את העשרה, כשכתוב פה עשרה, הכוונה לעשרה תפחים. כלומר, גובה של שולחן בערך 80 סנטימטר, זה פחות או יותר עשרה תפחים. ובאחד הסוכות אנחנו בוקשים את העשרה בסכך. סוכה צריכה להיות לפחות בגובה עשרה תפחים. כלומר, היא צריכה לאפשר, מי שיראתה פעם סוכה בגובה עשרה תפחים? סוכה מינימלית היא ברוחב שבעה על שבעה תפחים. משהו כזה, ובגובה עשרה תפחים, שזה בגובה השולחן, כלומר, אדם יכול לשבת בתוך סוכה כזאת, הרגליים שלו בחוץ, ראשו ורובו בפנים, ויכול לשבת ולאכול, זה המינימום של המינימום של הסוכה. סוכה צריכה להיות לפחות בגובה עשרה תפחים, ומעלה. והגמרא במסכת סוכה מדיינת ארוכות בשאלה, מה הסיפור הזה של עשרת התפחים הללו? מאיפה הם הגיעו? לבריאות. מה הם עשרת התפחים הללו, מאיכן הם הגיעו לנו, מה הם מסמלים לנו, מה הם מדברים אלינו. דיון מאוד מאוד ארוך, שאחד הקטעים בדיון מדבר על כך שמעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה תפחים. ביטוי שאני לא לגמרי מבין אותו, אבל אני יכול לחוש אותו. השכינה אומרת, מעולם לא ירדתי מתחת לעשרה תפחים. המקום האנושי הוא מהקרקע ועד גובה המותניים שלנו, שם אנחנו נמצאים, שם אנחנו חיים וקיימים, שם כאילו השכינה לא יורדת. היא אומרת, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה תפחים. הסכך שלנו צריך להיות במקום שהשכינה נמצאת. כלומר, הסוכה מגיעה עד העשרה, והסכך נמצא כבר למעלה מעשרה. הסכך נמצא במקום של השכינה. ואנחנו יושבים בסוכות, בצל השכינה, הסכך תמיד צריך להיות שם. אם הוא נמצא מתחת לעשרה, הוא כבר, זה לא סוכה. כי אנחנו יושבים בצל השכינה, והוא מקבל את האור שלו, נקרא, את האנרגיה שלו, כאילו, מהשכינה עצמה. זה הגדולה של הסוכה, זה היופי, לכן כל כך נעים לנו בסוכה, היא מאוד מהירה לנו, מאוד שמחה לנו. ומי ששם את הסכך ומוריד אותו מתחת לעשרה תפחים, הוא לא מבין מה זה סוכה, הוא לא יצר סוכה, הוא יצר סתם משהו שעושה צל, אבל הוא לא יצר סוכה. ורבינה אומר לנו משמו של רב, תדעו לכם שנר חנוכה, וזה חידוש מאוד מעניין, המצווה להניח אותו בתוך עשרה תפחים. בתוך עשרה, הוא לא משתמש בביטוי מתחת, אני חושב שהוא צודק. כלומר, המרחב, שהוא המרחב האנושי, שהוא מ-0 ועד 10, זה המרחב שבתוכה אנחנו מניחים את נר חנוכה. נר חנוכה מצווה להניחו בתוך 10 תפחים, וכנראה הוא מתכתב עם הגמרא הזאת במסכת סוכה, כי השכינה אומרת, מעולם אני לא הראתי מתחת ל-10 תפחים, זה כבר העבודה שלכם. בתוך 10 תפחים זה העבודה שלכם, שם אתם צריכים להעיר. שם אתם צריכים לצאת, זה מתקשר לנו עם כל הנושא של המיקום של חנוכה על ציר הזמן, החושך הגדול שיש שם בתוך במציאות. אנחנו קצת אחרי מהיום הארוך ביותר, 23 בנובמבר, מי זוכרת? מי טובה בדיוק? 21 בנובמבר. אז אנחנו כמעט שבועיים אחרי זה, אבל תמיד חנוכה נמצא באזור הזה של הלילה הארוך ביותר בשנה. הוא מסמל לנו את התקופות הכי חשוכות בחיים, ושם האדם צריך לצאת ולהניח בחוץ את הנר שלו, איפה? בתוך 10 תפחים. מקום שהשכינה אומרת לו, תשמע, אני לא נמצאת שם. למרות שאני לא גמרי מבין את זה, כי הקדוש ברוך הוא לא כל הארץ כבודו, אבל הערת השכינה לא נמצאת שם, היא נמצאת גם במבנה הפיזי שלנו. אנחנו רואים שהחלקים היותר חושבים שלנו, יותר משכילים שלנו, יותר רגישים שלנו נמצאים למעלה מעשרה תפחים, מעל המותניים. ומתחת למותניים זה המקומות של הרגליים, של היציבות, של החוסן, של בניית העולם, של הבאת ילדים לעולם. זה המקומות הפחות חושבים, יותר מקורקעים. המקומות היותר עליונים שלנו נמצאים למעלה מעשרה תפחים. והאדם הוא איזה דמות מעניינת שחלק מנה נמצא שם וחלק מנה נמצא שם, אנחנו מחברים את שני המקומות הללו. ובחנוכה אנחנו צריכים להתכופף אל תוך 10 תפחים, לעשות את זה בעמידה, אבל להתכופף לשם ולהוריד את האור לשם, להאיר בתוך 10 תפחים. שם המצווה הגדולה שלנו, ויש לזה מעלה מאוד גדולה, אני חושב. היכולת שלנו והמצווה שנתנו לנו חכמים להאיר בתוך 10 תפחים. ואני חושב שזה המשמעות של דבריו של רבינה משמו של רבה, נר חנוכה מצווה להניחה בתוך 10 תפחים. דרך אגב, לא להניח אותו על הרצפה ממש, אחר כך הגמרא אומרת, הגמרא או אחרי זה המפרשים, אולי המפרשים, סליחה, להניח אותו מעל 3 תפחים. לא להניח את זה על האדמה ממש. האדמה ממש היא אדמה ממש. צריך לתת לו קצת מקום נעלה יותר. זה נכון שאפשר להדליק את נר חנוכה גם יותר מ-10 תפחים. כלומר, גם מי ששם אותו מעל 10 תפחים מקיים את המצווה, וזה בסדר. אבל המצווה לכתחילה היא להניח אותו בתוך 10 תפחים, ולא על האדמה ממש, אלא לתת לו מקום יותר מוגבה, 3 תפחים ומעלה. מי מי שיש לו לחצים מדברים כאלה, כמוני לפעמים עומד עם סנטימטר ומודד וזה, בשבוע אני חיברתי ברגים לקיר כדי שאפשר יהיה להניח שם את החנוכיה, וכמו האדם לחוץ שאני לא אוהב את זה, עמדתי עם סנטימטר ומתתי בדיוק. יש לזה נכונות הלכתית, אבל זה גם לפעמים מביא למקומות פחות טובים, אז זה ככה בהערת אגב. אבל שם המרחב שבתוכו ראוי להדליק את נר חנוכה, בתוך 10 טפחים. כן.
אבל אם זה,
אם הוא גר בקומה 17, אם הוא גר בקומה 17, אני עד בשבת ידעתי שצריך להדליק בחדר מדרגות, כי קומה 17 זה כבר מעל 20 ממה, זה כבר לא נכון. ככה אני הכרתי. השבת ראיתי אצל הרב מלמד שהוא כותב שגם מעל 20 ממה, אם הבנתי אותו נכון, זה מאוד הפתיע אותי. כל כך מפתיע אותי שאני תוהה אם הבנתי אותו נכון, אבל זה לתת את זה מה שהוא כתב השבת ברביבים, בעיתון בשבע, שמדליקים גם בקומה 17, שזה מול רשות הרבים.
לא, אבל אני
אומרת
בצד
הזה
שזה מעל 10 טפחים. אם הוא מדליק בחלון,
נכון.
זה מעל 10 טפחים.
כתוב פה מצווה להניחה בתוך 10, אבל זה לא המצווה היחידה, כלומר לא חובה להניחה בתוך 10 טפחים. אלא שם אם אני זוכה לעשות את זה, אני באמת זוכה למצווה היותר טובה. אבל נר חנוכה צריך להדליק אותו בחוץ. אם אי אפשר מתחת ל10, אז אי אפשר. בסדר? ההמשך של הגמרא, המשך תמוה מאוד. לא מאוד, אבל אנחנו נדבר על התמיהה שיש בו. נקרא את מה שמצוין אצלכם כמקור ג' שהוא המשך די ישיר של הגמרא שם, והחסרתי פשוט כמה שורות שפחות היו רלוונטיות לדיון שלנו היום. אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומה משמי דרבי תנחום, נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. ואמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומה משמד רב תנחום, מי דכתיב הבו ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר הבו ריק איני יודע שאין בו מים? אלא מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו. ואתה עומד וקורא את הגמרא, ההתחלה די ברורה לנו, לא להניח את נר חנוכה למעלה מ-20 ממה, ואחר כך סיפור על יוסף, מה זה קשור אלינו? התשובה הפשוטה ביותר שאפשר לענות, ובדרך כלל כך עונים, שימו לב לדובר. הדובר הוא כך, אמר רב כהנה, דרש רב נתן בר מניומה משמד רבי תנחום, כך וכך וכך, שני המאמרים מובאים עם אותה פתיחה. מפרשי הפשט בגמרא יגידו את האמת הפשוטה, שאין לנו עוד מאמרים שדרש רב נתן בר מניומה משמד רב תנחום, חוץ משני המאמרים הללו. כיוון שהגמרא מנסה לסדר את עצמה באופן שיקל על הזיכרון, הביא עוד שני המאמרים שלו ביחד. זה ההסבר הפשוט, מאוד פשוט ומאוד אמיתי. הגמרא מנסה להקל על הזיכרון משימה מאוד פשוטה, שהיא נראית לנו היום כמעט בלתי אפשרית, כדי שנזכור את הגמרא בעל פה. נלך אחורה 400-500 שנה, היה מגיע מסכת בבא קמא לעיר, אז האנשים שהיו בעניין היו לומדים את המסכת בעל פה ומעבירים אותם אחד לשני. כשהדפוס לא כל כך עובד ושכתבי יד בקושי נמצאים, אז גמרא זה משהו שבנוי כך שאפשר יהיה לזכור אותו בעל פה. אנחנו היום לא קולטים את זה, כי אפילו מספר הטלפון אנחנו כבר לא זוכים בעל פה, הכל נמצא בזיכרון. ואם אנחנו מחפשים גמרא, אז אנחנו מיד נכנסים לגוגל ומחפשים את הוויקי טקסט או משהו כזה, והם מוצאים את הגמרא שאנחנו צריכים. ואנחנו היום מעיפים מאוד, לא מעיפים, היום אנחנו מחלישים מאוד את כוח הזיכרון שלנו. בימים שבהם לא היו כל כך הרבה אפשרויות, אנשים היו זוכים גמרות בעל פה. היו משננים, עד שזוכים בעל פה, והדרך של הגמרא לעשות את זה היא לבנות את עצמה בצורה כזאת שמאפשרת זיכרון. בהקשר הזה אני רק אומר, צריך לדעת שיש מחלוקת מתי נכתבה הגמרא, לא מתי נערכה, אלא יש לא מעט גם מחכמי ישראל וגם מהחוקרים שטוענים שהגמרא נכתבה בפועל מאות שנים אחרי שהיא נערכה. כלומר, במשך מאות שנים תלמידים היו משננים את הגמרות על פה, וכך היו מעבירים אותם מרב לתלמיד, עד שאיזשהו שלב, לפי אותם חכמים, העבירו אותה לכתב, וככה העבירו אותה ממקום למקום. זה היום תופעות שאנחנו לא יכולים להכיל אותם, אני חושב, כי היום הזיכרון שלנו לא בנוי בצורה כזאת, אבל צריך לדעת שהגמרא והמשניות בנויות ככה שאפשר יהיה לומר אותם בעל פה, ולכן ההסבר המאוד פשוט למה המאמר על יוסף הצדיק נמצא פה על הבור עקן בו מים, כי שני המאמרים הללו דרש אותם רב נתן בר מנוי ממשמד הרב תנחום. אבל אי אפשר להתעלם מהשאלה מדוע אלו שני המאמרים היחידים שאנחנו זוכרים שדרש רב נתן בר מנוי ממשמד הרבי תנחום. אם דרש אותם אותו אדם והם שני המאמרים היחידים שלו שהגיעו אל המערכת, מנסם זה לא שני הדברים היחידים שהוא אמר בחיים, נכון? הוא אמר עוד כל מיני דברים. אם אנחנו בזיכרון הקולקטיבי שלנו זכרנו ממנו את שני הדברים הללו, הם הגיעו מאותו אדם, כנראה הם גם יש בהם איזשהו שורש משותף, ולכן אנחנו זכרנו בזיכרון הקולקטיבי שלנו שנקרא גמרא את שני המאמרים הללו. ובואו ננסה לראות מה ההקשר הפנימי שיש בין שני המאמרים הללו, איפה יש להם את אותו תוכן ולכן הוא חיבר אותם ביחד. כשהוא אומר הבור ריק אין בו מים, הוא אומר בעצם כתובים פה שני דברים, גם שאין בו מים ושהוא ריק, אבל מההדגשה שהוא גם ריק ואין בו מים, ההדגשה הזאת מספרת לי שיש פה משהו אחר. המים מסמנים בעינינו את הדברים החיוביים, את השלמות, את התואר, את הטוב, ויש מצבים שאין מים. אומר רבי תנחום, כשאין מים, יש את ההפך. אין וקום. אמר שהבור ריק, אין בו מים, התורה מדגישה, תדעו לכם, הוא ריק, הוא לא סתם ריק, אין בו מים, אין בו את הצד של הטוב, של התואר, מה יש בו? התורה רומזת לנו, יש בו נחשים ועקרבים. כשאני אומר אין מים, זה אומר שיש דברים אחרים. אומר רבי תנחום, המציאות היא לא וקום. אין משהו, אין רק ריק. ברגע שיש ריק, נכנסים דברים אחרים. כשאתה לא מכניס מים לתוך מקום, עם הזמן, כל הנחשים והעקרבים מוצאים שם את מקומם. והם הם נמצאים במקום הזה, במקום המים. אומר רבי תנחום, תדעו לכם שזה בדיוק הסיפור של נר חנוכה. נר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה, אדם בנה לעצמו איזשהו עמוד גבוה והניח את נר חנוכה למעלה מ-20 אמה. ננסה למצוא פשוט פתרון טכני למה אדם מניח למעלה מ-20 אמה, ונעזור רגע את המרפסות של בתי קומות, ששם אמרתי לכם, הרב מלמד, יש לו דעה בעניין. אבל כשאדם מניח את נר חנוכה במקום גבוה, 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 למעלה מ-20 אמה, אף אחד לא רואה אותו.
אבל בני הבית הוא...
לא, שהוא מניח אותו בחוץ, על פתח ביתו מבחוץ. בונה עמוד ומדליק אותו למעלה. סתם, אמרתי, מציאות שהיא טכנית היא פחות סבירה לנו, אבל אני לא מדבר עכשיו על המרפסות. אמרתי, המרפסות זה דיון אחר שאני קטונתי מלהיכנס לתוך. אמרתי, מה ששבתי עד השנה הוא כזה, אבל הרב מלמד אומר אחרת, אז אני אומר שאני לא יודע. אבל בוא נניח כרגע למציאות תיאורטית, שאדם יוצא אל פתח ביתו מבחוץ, לא רק שהוא לא מניח אותו בתוך 10 תפחים, הוא מניח אותו גבוה, והוא מטפס על עמוד ואומר פתח ביתי מבחוץ, אבל אני שם אותו למעלה מ-20 אמה, שזה 10 מטר בערך. אומר רבי תנחום, זה כבר לא נר חנוכה, ואני אסביר לכם למה. שוב אנחנו חוזרים לעניין של סוכה, ואמרתי לכם שהנושא של סוכה חוזר בהקשרים מאוד רבים לנושא של חנוכה. סוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה, יש שלושה הסברים בגמרא מדוע היא פסולה. אחד ההסברים היותר מתקבלים הוא שלמעלה מ-20 אמה, אומרת הגמרא, לא שלטה עינה, העין לא שולטת בסכך, וכיוון שאדם צריך לדעת שהוא גר בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אדם צריך להיות עם תודעה שהוא נמצא בסוכה, למעלה מ-20 אמה עין לא שולטת, ולכן הוא לא יודע שהוא דר בתוך סוכה. אני רוצה להתייחס לביטוי עין לא שולטת. העין לא שולטת, אין הכוונה שהיא לא רואה. אנחנו יכולים לראות למרחק של קילומטר ושניים וחמישה קילומטר, העין שלנו יכולה לראות למרחקים מאוד גדולים. אבל השאלה מה נמצא בתחום התודעה שלנו, זה הדברים שקרובים לנו. מה שרחוק מאיתנו, למרות שאנחנו רואים אותו, הוא כבר לא נמצא בתוך התודעה שלנו. ואדם, אומרת הגמרא בסוכה, אדם שנמצא בתוך סוכה והעין לא שולטת בסכך, זאת אומרת, יכול להיות שעין תראה את הסכך, אבל הוא לא נמצא כבר בתחום השליטה שלנו, הוא לא נמצא בתוך המרחב האישי שלנו, אז הוא כבר לא נמצא בתוך התודעה שלנו. יש דברים שאנחנו רואים, הם לא נמצאים מתוך התודעה. כל אחד מאיתנו יודע בהקשר אחר, אנחנו יודעים ללכת ברחוב, והעין שלנו רואה 1,000 דברים, מתוכם אנחנו נזכור 3 אולי. והשלושה שאני אזכור שיצאתי לרחוב, הם לא השלושה שהחבר שלי יזכור שהוא יצא לרחוב. בוודאי שלא כל מה שנמצא ברחוב נכנס לתוך התודעה, לא לתודעה הגלויה שלנו וגם לפעמים לא לתת הכרת לנו. יש דברים שלא נכנסים. מבחינת המרחקים, אומרת הגמרא, מה שלמעלה מ-20 אמה הוא כבר לא נמצא בתחום התודעה שלנו. וכשזה לא נמצא בתחום התודעה, אז זה לא המצווה. המצווה של חנוכה זה שהדבר יימצא בתחום התודעה שלי, שאני אדליק נר שייכנס לתודעה הציבורית. ואם אני מדליק נר שלא נמצא בתודעה הציבורית, אז לא קיימתי את המצווה. בהקשר הזה אומר רבי תנחום, כשאני יוצא לרשות הרבים ומדליק נר במקום שהוא לא רלוונטי לתודעת הציבור, שהוא למעלה מ-20 אמה, זה לא רק שהוצאתי את האור מתוך רשות הרבים, אני מאפשר לכל הדברים האחרים להיכנס. כלומר, כשהבור ריק ואין בו מים, אז יש בו נחשים ועקרבים. וזאת הנקודה המשמעותית שאומר רבי תנחום, ולכן לדעתי שני המאמרים הללו יצאו מאותו אדם ונקשרו בהקשר אחד בתוך הגמרא. יש לי אחריות גדולה על מה שקורה ברשות הרבים, על התודעה של אנשי רשות הרבים. ובחנוכה יש לי מצווה לצאת מתוך הבית ולהדליק על פתח הבית מבחוץ נר, למטה בתוך 10 טפחים, כי זה רשות הרבים, שם אני צריך להכניס. אני צריך להכניס את האור שלי לתוך רשות הרבים. וכשאני לא עושה את זה, אז נחשים ועקרבים נכנסים. וזאת האחריות הציבורית שלנו על המרחבים שגובלים בעולם שלנו. אדם מתחיל מעצמו, יש לו את המרחב המאוד אישי, מאוד פרטי, הנפשי, הקיומי שלו. יש לו כמה וכמה מעגלים, יש לו מעגל משפחתי ויש לו מעגל חברתי, יש לו מעגל יישובי או עירוני ויש לו מעגל לאומי, ויש לנו גם את המעגל העולמי שבו אנחנו לא מתעסקים כרגע. אבל יש לנו אחריות על המעגלים שלנו ברמות כאלה ואחרות. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני טוב לעצמי, אני ישר עם עצמי, ואז אני בסדר. אתה בסדר, אבל לא מספיק. אם אתה נמצא בתוך רשות רבים שאין בה אור, אתה מצווה להעיר, אתה חייב להיות שם. אתה חייב לצאת החוצה ולהעיר את רשות הרבים. כי אם אתה לא תעיר את רשות הרבים, הבור ריק, אין בו מים. אם אין בו מים, אז נחשים ועקרבים יש בו. אתה לא יכול להגיד, הנחשים ועקרבים זה לא אשמתי. בטח שזה אשמתי. כי לא הערתי החוצה. שגידו, לא תמיד יש לי כוחות, לא תמיד אני יודע איך לעשות את זה. בסדר, זה שאלות שצריך לדבר עליהן. אבל מצד האחריות, יש לי אחריות. כן?
למה שאני
מדליק בחוץ מעל 20 אמה,
למה זה מביא לזה
שבואו מתמלא בדברים
שאנחנו לא רוצים?
כי ברגע שאני מדליק למעלה 20 אמה, אני מדמיין שהדלקתי נר חנוכה, אבל בעצם עשיתי פעולה, כלומר מצד עצמי, את שאלה שלך עוזרת לי לחשוב.
שאני גם חושב אותה לחיובית, את הפעולה.
בדיוק. אני חושב שעשיתי משהו חיובי, אבל לא הגעתי לתודעה של הציבור. כלומר, שמתי את זה במקום שהוא לא נמצא בתודעה שלהם.
אז זה אמור להיות ניטרלי, זה לא אמור להגיע למשהו שהוא כל כך
לא
טוב.
לא, זה לא ניטרלי. כי כשאני לא נוגע בנקודה, אני לא מגיע לתודעת הציבור, אז נכנסים דברים אחרים לתודעה.
לתודעה שלי?
לא, לתודעה של הציבור. שמתי את האור במקום שהוא לא מגיע לתודעה של הציבור, אז אני עשיתי בו ריק. אין בו מים, וייכנסו בו נחשים ועקרבים.
חוסר הדלקה מביא למשהו ניטרלי, והדלקה במיקום לא מדויק, זה מה
שמיד. לא, אני... לא, חוסר הדלקה הוא מביא אותו דבר, אבל הוא אומר, תדע לך שגם אם חשבת שהדלקת נר חנוכה, אבל לא הדלקת אותו בתוך רשות הרבים, לא הדלקת אותו בתודעה של הציבור, כאילו לא הדלקת בכלל, לא עשית שום דבר. הסברתי או שלא? ואני חושב אני חושב שהשאלה עזרה לנו יותר, עזרה לי לפחות יותר להבין את הדברים. לפעמים אדם נמצא בתודעה שהוא עושה משהו חיובי, אבל התוצאות שהוא לא הגיע לתודעה של הציבור, אז לא עשית כלום. אתה השקעת גם אנרגיה, יצאת עם נר, הוצאת, קנית שמן, ועשית את כל המעשים הטובים שעשית, אבל עלית על עמוד שהוא גבוה 20 אמה, שמת את זה במקום שאתה חושב שיש לו, הוא נראה לך מקום גבוה, מרשים, אבל הוא לא נגע באנשים. אם הוא לא נגע באנשים, אז לא עשית כלום. אני יכול לקחת את זה להרבה משלים, המשל שעולה לי לראש הוא ישר, לפעמים אנשים יכולים לדבר גבוהה גבוהה, על דברים מאוד גדולים, לדבר ברשות הרבים, אבל הם לא נוגעים באנשים עצמם. אם אדם יוצא מהשיחה ששוחחת, וזה לא נגע בו, אז לא עשית שום דבר. דיברת גבוה מאוד, כל הכבוד, מחיאות כפיים, אבל אנשים צריכים לצאת מהשיחה שלך שונים מאיך שהם נכנסו. צריך לקרות, אם אתה באמת רוצה להעיר, אנשים צריכים לעבור תהליך בזכות הדברים שלך. לא סתם אנשים יושבים ומתכנסים ולפעמים משלמים כסף כדי להגיע ולשמוע אותך. אם אתה רוצה לקיים את התפקיד שלך, אנשים צריכים לצאת אחרת מאיך שהם נכנסו. משהו צריך להתחולל בתוכה, משהו צריך לגעת, משהו צריך להגיע לתודעה. לפעמים אפשר להעיר מאוד, אבל לא לגעת בתודעה של אנשים, זה לא טוב. כי אז הם יוצאים החוצה ופותחים את הסמארטפון והבורק, אין בו מים ונכנסים דברים אחרים. יש, כשאדם מחפש למלא את הריק שלו, אז אפשר למצוא כל מיני דברים.
אז גם מי שנגיד בתוך הבית, הוא לא מגיע לתודעה של האנשים.
נכון. והשאלה שלך, למה אנשים מדליקים בבית? א', אני לא מכיר אנשים שמדליקים רק בבית. כלומר, גם מי שמדליק בבית, בדרך כלל זה על החלון. אם יש אנשים שעדיין מדליקים על שולחן בבית ולא על החלון, זה עדיין שיריות מהגולה, שבה היה חשוב לנו האור בתוך הבית קודם כל. אבל יצרנו משם, אנחנו צריכים היום להיות עם הפנים בחוץ ולהדליק את הנר על החלון, ומי שמעדר אפילו יוצא החוצה ומדליק בחוץ. עניתי לשאלתך, אני לא בטוח. אוקיי. בסדר? כן. נכון, אני באמת נתתי דוגמה של אדם שנותן הרצאות. עדן שאלה מה קורה עם כל האנשים הפרטיים, איך הם קשורים לתוך הסיפור הזה, הרי לא כולנו נותנים הרצאות ברשות הרבים, אבל כל אחד מאיתנו יש לו מגע עם מעגלים, וכל אחד מאיתנו יש לנו תקשורת עם מעגלים. התקשורת הזאת היא תקשורת עם אחריות, אחריות על מה שמתחולל. לא חושב שבכל אחד מאיתנו יש כוחות לעשות שינויים דרמטיים במעגלים שסובבים אותנו, אבל לכל אחד מאיתנו יש יכולת לעשות שינויים. מהטוב שאנחנו מביאים, ואני לא אומר להיות ככה בתודעה של דווקא שליחות מיסיונרית, ככה, או בוא נחזיר את כולם בתשובה וכולי וכולי. אבל בתוך המגע שיש לנו עם אנשים, להכניס את הטוב שלנו, לעזור לאנשים, אנשים שמחפשים זה לחולל שינויים בתוך עצמם, ואפשר לעשות בהמון מעגלים, זה לא צריך להיות מרצה מול 600 אנשים, מספיק שכנה, מספיק חברה, מספיק מישהי שאיתי בעבודה, מישהי שאני פוגשת בגן עם הילדים ונמצאת באיזשהו מצב, יש לנו אחריות. וזה לאו דווקא במובן של כאילו להחזיר אנשים משובה. אני פוגשת בגן מישהי שיש לה מצוקות בתוך הבית, עם בעלה, עם ההורים שלה, ולי יש יכולת, אני למדתי, אני עברתי דברים בעצמי, אני צריכה להיות קשובה ולחפש איפה אני יכולה להעיר, איפה אני יכולה לגעת בה, בתודעה שלה, לתת לה אור במקום שבו היא נמצאת. יש לנו אחריות על החוץ, אנחנו לא יכולים להישאר רק עם עצמנו. וכשיש לנו אפשרות להעיר, כשהחוץ גם מוכן לקבל את האור, חשוב לגעת בתודעה. לא להיות למעלה מ-20 אמה, לא לדבר גבוהה גבוהה, כן, צריך לשמור תורה וצריך לשמור שבת וכו' וכו'. יש לנו לפעמים יכולת לשאת נאומים חוצבי להבות שלא נוגעים במילימטר במה שמתחולל אצל האנשים בפנים. וכשאנחנו מנסים לגעת, שם אנחנו מקיימים את המצווה. בתוך 10 טפחים, במקומות הכי נמוכים, להיות שם, להיות עם האנשים שם, וזה כל אחד יכול לעשות בכל המעגלים שלו. כל אחד יכול ברמה שלו, אף אחד לא נדרש לדברים מעבר למה שהוא יכול, אבל כל אחד נדרש לאחריות, לאחריות להסתכל במעגלים הקרובים אליי בחוץ, איפה אני יכול להעיר ולתרום ולעזור. לא, אפשר, לא תמיד דברים קורים ממילא. אפשר בהחלט להיות דתי לעצמי, מאוד מכונס ומאוד לא... יש דוגמאות חיות לזה, כלומר, לא צריך... זה נכון שבאיזשהו מקום התורה שאדם לומד גם מהירה במעגלים שהוא לא שולט עליהם, שהם כן נותנים אור. אבל אינו דומה מי שמאפשר רק להערה הסגולית הזאת לקרות, לבין אדם שפועל בפועל. אם אדם נמצא בתחושה של אחריות, אז הוא גם עושה דברים, עושה דברים בחוץ. הוא משנה כמיטב יכולתו, כל אחד לפי היכולות שלו. אנחנו לא נדרשים לקפוץ מעבר ליכולות שלנו, אבל במפגשים שלנו עם החוץ, אם אדם נמצא בתודעה שאני רוצה להיטיב ואני רוצה להעיר, אז התקשורת שלו עם אנשים היא אחרת, והיא מהירה יותר, והיא יותר, יותר טובה. זה לא... אין חוכמה רק להשאיר את זה אצלי ולהגיד, טוב, מהארת פניי כולם ירבו נחת ודשן ויסבעון טוב. זה לא, לא מספיק. בסדר? כן. מה?
אבל זה עושה. אבל אני דווקא אמרו לנו שדווקא כשעם ישראל יתדע שהוא יגיע לתיקון העתי שלו, אז דווקא מהערה הסגולית שלו העולם מתאב לו.
זה נכון, אני לא חושב שזה פוסל את האקטיביות. אני חושב שנר חנוכה זה בדיוק הסמל של האקטיביות. אני יוצא החוצה, מחוץ לפתח ביתי ומדליק שם. יש לנו את הנקודה הזאת של לצאת ולהעיר, לא רק להגיד אני מדליק בתוך הבית וכולם ממילא יענו מהטוב שלי. יש לי מצווה להיות אקטיבי, יש לי מצווה, אני חושב שזה אחד הביטויים של נר חנוכה. אני צריך להיות בתנועה החוצה. לעשות את התנועה הזאת, לא רק שהתנועה תקרה. אני צריך לעשות את התנועה. לפחות זה מה שאני לומד מנר חנוכה. לא, אל תכניס אותי במחלקות, חס ושלום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מברוך.
יכול להיות שהעשייה שלי עכשיו לא צריכה להיות החוצה, אבל אם המהות שלי זה שליחות, אז גם העשייה בקודש זה שליחות. כאילו, האמת המהות, כאילו, מה שהרב אמר. כי לא כולם בנויים ללכת אקטיבית החוצה, אבל השאלה איפה התודעה שלך?
זה אומר את התודעה לאומית.
אבל כאילו ברגע שהתודעה שלנו זה שליחות לעם ישראל, אז כל דבר שאני אעשה, ברור שאני לא צריכה לשבת על זה רד לפעם ולהגיד התורה שלי, כן, צריך לעשות גם הפועל, אבל השאלה פשוט איפה התודעה שלה? כי גם דברים שהם נעשים החוצה, אם הם לא באים מתודעה של שליחות, הם יכולים להיות קצת חיצוניים, קצת לא מהותיים.
אוקיי. כן? נכון. לגבי להעיר בתוך הבית, זה עוד מעט אנחנו נגיע לזה. אבל אני חושב, לעניות דעתי, מתוך מה שאני קורא בהלכות, והלכות מסמלות אצלי איזשהו כיוון רוחני, ההלכה אומרת, אדם צריך לבוא ולהדליק עם הפנים החוצה. הוא צריך לעבור את התנועה של ההדלקה, בין אם מדובר על החלון ביתו, בין אם מדובר על פתח ביתו, הוא צריך להיות בתנועה הזאת של אני יוצא ומדליק. לא רק שאני מאיר את הבית שלי והאור פורץ החוצה מהחלונות, אני צריך לעשות את התנועה הזאת של אני מדליק. אני אומר, היא תנועה שהיא לא תמיד נוחה לנו, כי אנחנו בדור מאוד, שאני שותף לו, מאוד פרטי, שמסתכל על האדם עצמו ועל המהות שלו ואיך אני מתקן את עצמי, אבל אסור לשכוח שהאחריות היא, מה שאנחנו לומדים מחנוכה, האחריות היא על פתח ביתו מבחוץ. לנוע, לעשות את התנועה הזאת מהבית אל הפתח החוצה. כשיש לנו אחריות על רשות הרבים, על בתוך עשרה טפחים, על התודעה של הציבור, יש לנו אחריות. אני אומר, האחריות הזאת לא צריכה לשתק אותנו, לא צריכה להחניק אותנו, לא צריכה לגרום לנו לעשות מעבר ליכולות שלנו. אבל כן, התנועה הזאת היא עקרונית, אני חושב. היא לא... אולי אני טועה, אבל לפחות זה מה שאני רואה מנרות חנוכה. אני חושב שזה המסר שאני מקבל. אני עצמי מתמודד עם המסר הזה. כלומר, אני מאוד אוהב את המעגל הכי פרטי, משפחתי הקטן שלנו, אבל כשזה כל הזמן הדברים חופים לי בראש, בו צריך גם בכל מעגל שלנו להיות נוכח באיזושהי צורה. ואם יש לך אור, אז חשוב להעיר אותו, כי אנשים גם מחכים. הם מחכים שידברו איתם, מחכים שיספרו להם מה טוב, מה נעים. כשלאנשים קשה, הם מחכים לזה, לאוזן קשבת, למישהו שקצת יוביל אותם. לא רק לראות, וואו, איזה כיף להם, המשפחה שלהם, הכל מתנהל בסדר. איך הם עושים את זה? שהם יבואו ויספרו לנו איך הם עושים את זה. בסדר, אני רוצה לעבור למה שנקרא פה בפסקה ד'. אמר רבה, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. בעיניי זו הלכה שהיא מרתקת מבחינת המהות שהיא מדברת. נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. שימו לב מה כתוב פה. לא כתוב פה צריך להניח אותו ליד הפתח, בתוך ארבע עמוד של הפתח. מה זה טפח? זה ככה, מפה לפה, בטפח הסמוכה לפתח. הנר חייב להיות צמוד לפתח. למה הוא אומר את זה? אם נלך פה לנמשלים של אמרתי אני צריך להעיר החוצה, לפעמים אנשים רצים החוצה ומהירים כשאתה כבר לא יודע מה הבית שלהם. כשאדם מהיר בחוץ, כולנו צריכים לראות מאיזה בית זה הגיע. מהטפח הסמוך לפתח, אחי, שאני יודע מאיזה בית בדיוק זה הגיע. כי לפעמים אדם יכול להגיד, אוקיי, יש מצווה להעיר, בוא נלך כרגע למצווה, לא לנמשל, יש מצווה להעיר ברשות הרבים, אני אפזר חנוכיות בכל רשות הרבים. אני אלך ויצא החוצה ואמלא את כל רשות הרבים בחנוכיות. זה מאוד נחמד וזה מאוד עליז, אבל זה לא חנוכה, הוא אומר. הרב אומר, מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. שזה יצא מתוך בית, שכולם יראו את ההקשר של הבית. כי היהדות היא בית, היא מתחילה מבית. היהדות, אני לא בקיא כל כך בדתות אחרות, אני חושב שזה די ייחודי לדת שלנו, שהסיפור מתחיל ממשפחה של אברהם ושרה, ועיקר חלק גדול מההתנהלות שלהם זה סביב ההמשך של הזרע. הרי לאברהם אבינו היו הרבה תלמידים, את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם היה מגייר את הגברים ואת האנשים ושרה את הנשים. איפה כל בני דת אברהם הללו? איפה הם? אנחנו לא יודעים. הרי היו אנשים שבאמת נדבקו בעניין האלוקי והלכו אחרי אברהם ואמרו, וואו, אנחנו מתחברים למונותאיזם ולתפיסה החדשה הזאת, ואנחנו שם ומקיימים דת חדשה, כמו דתות אחרות שקמו, אבל הדת הזאת נעלמה כעדות, היא משפחה. זה אברהם ושרה וסיפור גדול מאוד עד שמצליחים להביא את יצחק לעולם, ויצחק ורבקה ויעקב אחר כך ו12 השבטים. אנחנו דת של משפחה, שהמשפחה היא בסיס מאוד גדול לסיפור שלה. ופעם בשנה, כשהסיפור של הדת שלנו חוזר מחדש, לדת הולדת העם שלנו, אנחנו מתכנסים כמשפחות, חוגגים את ליל הסדר כמשפחות, כי המשפחה זה הבסיס לכל הסיפור הזה. והמצווה הגדולה בליל הסדר, זה לא לספר ברבים שהעם ישראל נולד. למי צריך לספר? והגעת לבנך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לי יציאת מצרים. האדם מצווה לספר לבן שלו, כי הדת שלנו היא המשכיות של מאבא לבן, והמשכיות של משפחה, זה הגרעין המרכזי של, של הסיפור שלנו. ולכן אני חושב, אומר אבא, הנר החנוכה צריך להליק אותו בטפח הסמוך לפתח. אתה לא רק מאיר את רשות הרבים, אתה משפחה שמאירה לרשות הרבים. וכולם צריכים לשים לב מאיפה האור הזה הגיע. הגיע ממשפחת כהן, משפחת לוי, משפחת ברנשטיין, אמזלג, לא יודע איזה משפחה, אבל צריכים לדעת מאיפה האור הזה הגיע. הוא אור שיוצא ממשפחה. אין עניין, לפחות לא בחנוכה, לצאת ולמלא את רשות הרבים בחנוכיות. זה לא המצווה. המצווה שהבית יצא החוצה, והוא מדגיש, זה בטפח הסמוכה לפתח, כאילו זה ממש כמעט, זה דקדקני ברמה באמת מרשימה. בטפח הסמוכה לפתח, שם נר חנוכה צריך להיות. הוא צריך לצאת מהבית. כשאני רואה אור, אני צריך לראות מאיזה משפחה הוא הגיע. כשאנחנו מאירים למעגלים הקוראים אלינו, האור בא מתוך המשפחה שלנו, מתוך, אם אני מצליחה להעיר החוצה, זה מתוך, בעזרת השם, שלום בית, ביני לבין בעלי, בחינוך ילדיי, משם אני יכולה לבוא ולהעיר. אם בתוך הבית יש בלגן, ואני מאירה אורות, זה לא האורות שאנחנו מסובים להעיר אותן. האדם צריך לבנות את ביתו, ולבנות את האור המיוחד של הבית שלו, ומתוך שם, מתוך זה לצאת החוצה, בטפח הסמוך לפתח, לא רחוק משם, לא סתם למלא את רשות הרבים. בטפח הסמוך לפתח, שם הנר חנוכה צריך להיות. כן?
יש
את
זה
צמוד
הבית בשביל הציבור כאילו? או בשביל הציבור עדיף שיהיה כמה שיותר אור בחוץ? כאילו,
למה זה? לטובת מי זה שזה צמוד הבית? אפשר לפרש את זה כמה פרשנויות, אני חושב. הפירוש שאני נתתי לזה הוא בשביל הציבור. הציבור יכול להנות רק מאור שמגיע מבית. אורות סתם, הם לא נותנים לנו את הדבר הנכון. האור היהודי מגיע מתוך בית, וכשאני חווה אור שמגיע מתוך בית, שאני יודע לשייך אותו לבית מסוים, הוא אור הרבה יותר משמעותי מאשר סתם אור שאני פוגש אותו, שאני לא יודע לשייך אותו לבית. האור היהודי הוא מתחיל ממשפחה. ולכן הצבע שלו גם אחר כנראה, גם המהות שלו, הזכות שלו היא אחרת, היא גם יכולה יותר להשפיע במעגלים יותר נרחבים. וכשאני רואה משהו טוב, אני צריך לדעת מאיזה בית הוא הגיע. לכן, כשאני שומע רב חשוב, גם באיזשהו מקום, צריך לדעת מי זה המשפחה שלו, איזה ילדים הוא חינך, מה קורה אצלו בתוך הבית. לא לפרטי פרטים, אבל כן, אני צריך איזשהו מגע עם מה שקורה מהבית, זה מעניק לאור תהודה הרבה יותר עמוקה. כי לפעמים אדם יכול לדבר דברים מאוד יפים, אבל לא מגיעים מתוך בית שלם. אנחנו נמצאים בתוך הדברים האלה, אנחנו מכירים את החושך והאור שמשמשים אצלנו בערבוביה, לפעמים אנשים באים ומאירים החוצה, ואתה בודק מה יש להם מאחורה, והעסק מסובך, אז אתה שואל את עצמך, איזה מין אור הבאת לי? מה זה האור שהבאת לי? האור צריך לבוא מתוך בית, והוא צריך להיות מזוהה עם הבית באיזשהו מקום. אני חושב שזה מה שנר חנוכה אומר. אפשר גם לפרש פירוש אחר. שאת הנר חנוכה אני צריך לשים סמוך לבית, לא לברוח מהבית שאני מאיר, אלא אני עצמי אהיה כל הזמן עם תקשורת עם הבית. אפשר לפרש גם שהנר חנוכה צריך לשמור לי על פתח הבית, כמו המזוזה מצד אחד, אז הנר שומר לי על הצד השני, שכשאני יוצא הבית, מחוץ הבית, אני אראה את האור ואני אזכור אותו. גם זה פירוש שאפשר לפרש. אפשר לפרש כיוון שההלכות הן חדות, אפשר לתת להם הרבה פירושים, אבל אני פירשתי את פירוש שהנראה לי, אבל בהחלט אפשר לעשות עם זה הרבה. אני רוצה לדלג למה שנקרא מאמר וב. לא יודע בדיוק, מישהו יודע מתי אני צריך לסיים? מתי אני צריך?
ב-10:30.
זהו, כי הרב רונן כתב לי אתמול, בהתחלה אמר לי 10, אחרי זה אמר לי 10:10. ונראה לי שהוא נשאר על 10:10. אבל אם אתם יודעות על 10:30, אז אנחנו נעשה בין לבין. מה אתם אומרות? נכון, חשוב עד 10:30. אז נעשה עד 10:20 כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. נחמיר מכאן ומכאן. ורבא כאן מציג לנו התלבטות שקשורה למה שכמה בנות הזכירו כמה פעמים, מה המקום של הבית בנר חנוכה. אמר רבא, וכאן שימו לב, זה הידיינות תלמודית, צריך קצת להכיר את הראש, פשיטה לי נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. אני אקרא קודם כל את כל המאמר. נר ביתו בקידוש היום נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. בעי רבה, נר חנוכה וקידוש היום מהו? קידוש היום עדיף דתדיר, עודיל מה נר חנוכה עדיף משום פרסום מניסה. באתר די בעיה, הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. ונעבור על השורות אחת אחת. רב אומר, אני מדיין ביני לבין עצמי על מערכות היחסים בין שלושה דברים. נר חנוכה, נר שבת ויין לקידוש. ואני עכשיו אקח אדם כדי להבין את מערכות היחסים ביניהם, נדמיין מציאות שבה אדם יכול לקנות רק אחד מהדברים. או רק שניים מהדברים. כשאני אדע להחליט עם עצמי מי מהם גובר במצב המצוקה הזה, אני אדע גם מי יותר חשוב מהשני. זאת הדרך של גמרא הרבה פעמים לברר את המהויות של הדברים, היא מביאה את הדברים למצבי קיצון, מצבי מצוקה מסוימים או מצבי קיצון, וכשהיא פותרת את הדברים במצבי הקיצון, אז היא יודעת להגיד מה המהות של הדברים. ואז היא אומרת, הרב אומר, כשאשר אני מעמיד שני נרות, אדם עני ביותר, בוא ניקח מצב קיצון, באמת אין לו כלום, יש לו רק יכולת כספית לקנות נר אחד. והוא תוהה האם להניחו, ואנחנו מדברים על שבת חנוכה, האם להניחו על פתח ביתו מבחוץ ולקיים מצוות נר חנוכה, או להניח אותו על השולחן משום נר שבת. מה עדיף להגיד? ואל תגידו בואו נתניח על השולחן כדי לצאת גם נר חנוכה ונר שבת, כי אנחנו הגענו למסקנה שנר שבת, נר חנוכה אסור להשתמש לאורה, וזה נר מסוג אחר. הוא אומר בואו לקחנו אתכם למצב הקיצון הזה, יש לי כסף רק לנר אחד, איפה אני מדליק אותו? על פתח ביתי מבחוץ או בתוך הבית? אנחנו נמצאים בתקופה שאין חשמל, קשה לנו לדמיין את את המציאות הזאת, אבל חזל ציוו להדליק נר בליל שבת, כלומר ביום שישי לקראת שבת, משום שלום בית. תדמיונו לעצמכם סעודת שבת בלי אור, נועצים מזלגות אחד בידיים של השני כדי לתפוס את האוף ראשונים או משהו כזה, כאילו זה לא מציאות נוחה, לא מציאות. וחזל קראו לאור הזה שלום בית. אומר רבא, כאשר עלתה לי השאלה בראשי במצב הקיצון הזה מה עושים, ברור לי שנר ביתו עדיף משום שלום בית. מר נר שבת גובר על נר חנוכה, לא בגלל הקדושה שלו דווקא, אלא בגלל שהוא מביא לשלום בית. זאת אומרת, אומר לי רבא, אם אני נמצא בהתלבטות האם להעיר בחוץ או להעיר בבית, מה ברור שקודם לי? בית קודם. אני חושב ש רוב הישובות כאן, אם לא כולן, מבינות את הדבר. זה דבר שהוא מאוד בסיסי ופשוט לנו. אבל הוא לא פשוט לכל האנשים. אישה באופן טבעי יותר מרגישה קשורה לבית. הבעל שלכם לא בטוח שתמיד ירגיש שהוא יותר קשור לבית. לפעמים הוא ירוץ לכל המשימות לאומיות, חשובות, תודעתיות, וכולי וכולי, מחוץ לבית. וצריך להזכיר לו, שלום ביתו עדיף. כלומר, לפני שאתה יוצא החוצה להעיר, קודם כל תוודא שבתוך הבית הכל מסודר. אם הבית לא מסודר, אז מה אתה יוצא החוצה? יכול להיות שאתה מאוד חכם ואתה מאוד חריזמט ויכול להחזיר מאות אנשים בתשובה, אבל אם אצלך העסק לא מסודר, כל מה שאתה מוציא החוצה גם הוא לא מסודר כנראה. וקודם כל נר ביתו עדיף. ואומר רבא, כשהבאתי את ההלכה למצב הקיצון הזה, אם יש לי רק נר אחד, הבנתי מה יותר חשוב. שיטה לי, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. כן.
אני יכולה לשאול משהו? כן. אני חושבת שאם יש לי
א', באופן אמיתי, אני אומר שהשאלה, נשאלה פה השאלה מה כמות המשקל בין הבית לבין החוץ. לפעמים אנחנו אומרים שהבית צריך להינזק כי אני צריך להיות בחוץ, הבאת הוכחה מהגמרא. אני אומר באופן אישי, קשה לי לענות, כי הגמרא לי קשה, הגמרא שהבאת. אני לא לגמרי מצליח להזדהות איתה, ולכן אני לא יכול לענות תשובה ממקום טוב, מקום שכאילו מגן על התפיסה של הגמרא, ובכל אופן אני לא יכול שלא להתייחס. כמו שאת אומרת, הבית לפעמים הוא דרישה, נראה כדרישה אינסופית, אבל אני לא חושב שזה ככה. זה לא תמיד קשור לזמן. זה קשור לעניין של תודעה. אני למדתי אצל מורי ורבי הרב חיים דרוקמן, שהיה המון מחוץ לבית. כלומר, באמת היה, אבל כשהוא היה בבית, הוא היה בבית. אני ראיתי את זה כי ראיתי את המשפחה שלו מתנהלת. הוא היה מגיע, היינו רואים את המשפחה אוכלת איתנו, אתה רואה את הילדים, איך הם נראים, אתה רואה שזה ילדים שיש להם בית. זה לא תמיד קשור לזמן. כלומר, אבא באמת יכול להיות עסוק מאוד בצרכים של צורכי הדור, אפילו יכול להיות ראש ממשלה, אבל כשהוא מגיע הביתה הוא יכול להיות את החצי שעה עם הילד שלו ולהיות כל כולו עם הילד שלו, אז הוא נמצא בבית. הוא יכול להיות באמת, כלומר זה מצב תודעתי נפשי, איפה אני נמצא. ואני חושב שזה מסר חשוב, כי זה באמת לא תלוי בזמנים, זה תלוי מאוד איפה אני נמצא מבחינת הראש שלי, והאם הילד שלי יודע שאני איתו גם כשאני לא נמצא, ואם אשתו יודעת שהיא איתו גם כשהוא לא נמצא, וגם כשהוא עסוק כל היום וכולי, הוא יודע לתת לה את מה שהיא זקוקה לו במעט זמן שהם נמצאים ביחד, אבל זה בונה להם את הכל. ואני חושב שבנקודה הזאת הגמרא מלמדת אותנו, אני חושב שהיא לא מדברת דווקא על זמנים ועל מרחבים. כלומר, באמת אדם יכול להיות בחוץ המון, אבל להיות גם בבית. וזה משהו שלעצמי אני מנסה ללמד את עצמי, אבל אני מלמד את עצמי כשזה האופק שלי, לדעת שהבית הוא המרכיב הבסיסי שממנו יוצאים לכל הפעולות בחוץ. לא יודע אם עניתי לך לגמרי, אבל לפחות ניסיתי. טוב. הוא ממשיך לשאול, נר ביתו בקידוש היום, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו? כלומר, גם כשאני מעמיד את שלום הבית מול קידוש היום, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. והוא שואל שאלה אחרונה, כאשר יש לי כסף, הדלקתי כבר נרות שבת, יש לי שלום בית, עכשיו מה עומד אחד מול השני? קידוש היום או נר חנוכה? מה עומד אחד מול השני? אומר, קידוש היום זה משהו עם מצוות אדירה, ולדברים התדירים והקבועים יש לנו יותר כוח. או לנר חנוכה, שזה פרסום מניסה. זה חד פעמי. מה יותר טוב, הקביעות או החד פעמי? אומר רבה, החד פעמי המיוחד הזה הוא יותר חשוב.
אז זה כמו משהו ספציפי, לא?
כן. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז מה יש בנר חנוכה? לכאורה, הטענה שלו, הוא משתמש במילה תדיר, זה מחזיר אותנו למשפט שהעלית לנו, שתדיר ואינו תדיר, תדיר קודם. התדירות בדרך כלל היא יותר חשובה. המצב של לשמור על דברים הקבועים הוא יותר חשוב. ופה הוא מעלה לנו נקודה מעניינת. פרסום מניסה יותר חשוב מהתדיר. אני חושב שהוא מתכוון כך. מה הפרסום מניסה עושה? מה הפרסום הזה עושה לנו? הפרסום מניסה מגלה לנו שהמציאות הוא אלוקית כל הזמן. כלומר, הוא מלמד אותנו על המציאות התדירה. אחת לכמה זמן הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסים כדי להסביר לנו שהוא מנהל את כל המציאות. פעם ב-2000 שנה הקדוש ברוך הוא מחליט לגאול את עם ישראל, ותוך 100 שנה אנחנו רואים 6 מיליון יהודים מגיעים לארץ ישראל ובונים מדינה חזקה ובריאה, כלכלית, צבאית, נס גלוי. אומר לכם, אתם רואים את הנס הזה? קודם כל, כיוון שאין בעל הנס מכיר בניסו, אז לא תמיד אנחנו מדועים לזה, אבל כשמסתכלים על הנס הזה, אתה מבין שאנחנו נמצאים בתוך נס מתמשך. תדע לך שהייתי שם גם בכל החיים של הגלות. כלומר, הנוכחות האלוקית שלי, שהיא כל כך ברורה עכשיו, וכל כך מהירה וכל כך נוכחת, היא מציאות שהיא שהייתה קיימת תמיד. כלומר, כשאני מתלבט בין תדיר לבין פרסום מניסה, נכון שלתדיר יש משמעות מאוד גדולה, לשמור על מהלך קבוע, לשמור על רציפות, אבל הוא אומר, רבה, הפרסום הניסה לספר לנו שהמציאות היא בעצם ניסית, והניסים מתגלים לנו מדי פעם, אבל הם מלמדים אותנו על כל המציאות התדירה הקבועה, חשוב יותר לשמור על הדבר הזה.
מכילה. כן, אבל תסיים את העניין ולסיים.
אוקיי, אז כנראה הבנתי נכון שהייתי צריך בעשר ועשרה. טוב, אני חושב שלמדנו מהגמרות הללו, בחרתי בפינצטה, לא צריך בפינצטה כי זה פזור לאורך כל הסוגיה, את אותם מאמרים הלכתיים שמספרים לנו על התנועה בין הפנים לחוץ. אני חושב שהתנועה הזאת חשובה לנו לא רק בחנוכה, בכלל בחיים, לדעת להעיר על עצמנו מבפנים, ולדעת להעיר על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח, בתוך 10 טפחים, לא למעלה מ-20 אמה, כל הדברים הללו, נתפלל שיתקיימו בכולנו, גם אני צריך לקיים אותם בעצמי, ואני נתפלל ביחד איתכם שנזכה כולנו לקיים אותם בשלמות, גם באופן מעשי והדלקת נרות, וגם באופן רוחני, במשל ובנמשל גם יחד. תודה רבה לכם בחנוכה שמח.